טוב, אז שלום וברכה. אנחנו נלמד היום משהו מיוחד על העולם שלנו, איך העולם שלנו בנוי. יש לנו אשליה שחיים ככה כולם, שהעולם בו אנחנו חיים עולם אובייקטיבי, כלומר, יש כאן מציאות, שמש וירח, אגמים ואוקיינוס וחיות ופרחים, ובן אדם בתוך העולם, הוא חי, מסתובב, ואחר כך הוא מת, והעולם ממשיך כמו שהוא היה. התפיסה הזאת, המחשבה הזאת, היא מחשבה לא רק מוטעת בלבד, אלא היא מחשבה רעה, היא מחשבה מזיקה. למה היא מזיקה? זה בגלל שאדם שהוא ככה קולט את העולם, הוא חי בעצם באשליה. הוא לא באמת במציאות. הוא קולט הכל כאילו פה אורח כזה. כמו שאמר פעם שייקספיר, ימח שמו, העולם הוא במה, ואנחנו כאן שחקנים, לכל אחד יש תפקיד שלו, כניסות ויציאות. כן? למה זה רע? למה המחשבה הזאת היא לא טובה? זה בגלל שאנחנו לא מבינים מה התפקיד גם של האדם באופן כללי בעולם, וגם מה התפקיד שלנו באופן אישי, ספציפי, מה אנחנו עושים פה. ולכן אדם שהוא ככה קולט, הוא חי באשליה, ולא, גם לא יכול, לא מסוגל למלא את התפקיד שלו באמת, במלואו. ולמרות שיהדות אומרת את זה מאז שהעולם נברא, מאז שהתורה ניתנה, אנחנו כל הזמן אומרים שאדם הוא חייב לומר בשבילו נברא עולם, ושהוא זה שנותן שמות לכל החיות ולכל המציאות, וממנה הכל קובע. זה הכל נשאר בגדר של פולקלור או של אמונה כזאת. כן, מאמינים, בטח, ברור, חייב לומר. והנה מדע מתפתח, ומגיעים אנחנו עכשיו לשלב כזה של במאה השנה האחרונות, שפתאום אנושות קולטת שזה לא ככה, אנחנו לא עורכים פה, ושהעולם באופן ישיר, עצם קיומו של עולם, איך עולם נראה, זה תלוי בקליטה של האדם. הדבר הזה התגלה בתקופה של איינשטיין, לפני בערך כ-100 שנה, ששם הכל התחיל מהלימודים בפיזיקה גרעינית, שבשלבים ראשונים הם גילו שטבע של אור, הם חשבו שאור זה גל בלתי פוסק, אחר כך הבינו שאור הוא, איינשטיין בעצם גילה את זה, הוא מתנועע במנות, שהמנות הללו קראו לזה קוונטים, ואחר כך גילו, זה היה מדען צרפתי, דה ברוי, הוא גילה שזה לא רק אור שהוא גם גל וגם חלקיק גופני, אלא שכל החומר שבעולם, הכל, הוא בעצם, יש לו טבע כפול. מצד אחד הוא יכול להיות גל, כל דבר שיש בעולם. מצד שני, חלקיק. וזה היה מהפכה מאוד גדולה במדע, והנה בהמשך החקירות הלימודים מדען בשם נילס בור, יהודי מקופנהגן, חתן פרס נובל לפיזיקה, אז על זה הוא חיבל פרס נובל, הוא מגלה פתאום שבעצם טבע של כל חלקיק תת-אטומי, כמו אלקטרון, פרוטון, פוזיטרון, ניטרינו, ניטרון, יש הרבה הרבה חלקיקים, הם בעצם, יש להם טבע כפול, כן, כמו שאמרנו קודם, כן, זה היה ידוע קודם. מצד אחד זה יכול להיות חלקיק, מצד יכול להיות גל, ומה שבורג מגלה, שהשינוי מחלקיק לגל, תלוי בקליטה של האדם, במדידה שלו. עכשיו אני אסביר לכם זה, לפני שאתם תראו את הסרטון הזה, יש לי על זה סרטון שהוא מסביר לילדים את הרעיון הזה, עמוק ביותר. בגדול, אני אסביר לכם באופן כללי ואחר תבין את זה בריאלי. הוא אומר שאלקטרון בפשטות, בטבע שלו, הוא גל. מה זה גל? כמו שעכשיו חדר הזה מלא גלים, גלי רדיו. יש גלים, אנחנו לא קולטים אותם, אבל חדר מלא גלים, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט וכו' וכו'. פה מלא מלא גלים. כל חומר הוא, בטבע שלו, אלקטרון, הוא גל. אבל אם אדם מודד אותו, מסתכל כביכול עליו, כי אי אפשר להסתכל בעיניים, זה מודד אותו, בודק אותו, אז פתאום אלקטרון הופך להיות מגל לחלקיק. איך זה יכול להיות? הוא אומר, הוא היה, זה נקרא קריסת פונקציית הגל, הוא היה פרוס בכל החדר הזה, איפה גלים פה? פרוס בכל מקום, ורק כשאתה מודד אותו, הוא פתאום מתכווץ, הופך להיות למשהו, קונקרטי נגיד לזה, משהו גופי, והוא חלקיק. ברגע שאדם לא מודד אותו, הוא שוב חוזר להיות גל. על זה עכשיו אתם תראו את הסרטון.
Or little balls of matter. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would and band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now, there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things...
רגע, אז אני רוצה שיהיה לכם יותר ברור. איך יודעים משהו הוא חלקיק או גל? איך יודעים את זה? אז בניסוי הזה עם שתי חריצים, הוא אומר, מה שגל, אז הוא משאיר פה הרבה פסים. וחלקיק ישאיר רק שתי פסים. וזה מובן, נכון? זאת האינדיקציה. כך אנחנו יודעים להבדיל בין גל לחלקיק. עכשיו תראו מה זה בעולם האטומי, לא, סליחה, על אטומי. זה לא קשור לפיזיקה קוונטית. עכשיו תראו מה קורה בעולם האטומי.
And where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is matter, through two slits, we get this. Two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An inter...
אתם רואים? ברגע שאתה יורה אלקטרונים, זה הופך להיות הרבה פסים. במקום שתיים, יש הרבה. למה? זה הפלא הגדול שלהם. הוא היה מופתע.
Interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So...
אתם יודעים, שמעתם מה שאומר, הוא אומר המילה סופרפוזיציה. סופרפוזיציה זה מצב מאוד מיוחד שצריך לדעת שהוא קיים בעולם. אנחנו לא מודעים לדבר הזה. סופרפוזיציה זה אומר שישנה מציאות שבו חומר יכול להיות בבת אחת בשתי מצבים שונים ושהם מכחישים זה את זה, שהם שוללים אחד את השני. אז למשל, אם זה חלקיק, הוא לא יכול להיות גל. אם הוא גל, הוא לא יכול להיות חלקיק. אבל במצב של סופרפוזיציה, הוא גם גל, גם חלקיק, בו בזמן, וזה הוכח. יש דבר כזה, סופרפוזיציה, שהוא, יש לו טבע כפול. ותזכרו את המונח הזה, כן? אז עכשיו הם מנסים לבדוק ושמים שם גלאי, שהגלאי הזה יגלה לנו איפה בדיוק עובר אלקטרון. תראו.
I decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring...
שמעתם מה שאומר? אומר, ברגע שמתחילים למדוד אותו, הוא אוטומטית הופך להיות חזרה לכאילו חלקיק, לא גל. כאילו אלקטרון יודע שמישהו שם שם גלאי ובודק אותו. הם מגיעים למסקנה שזה תודעה של האדם. זה מה שמשפיע על אלקטרון לשנות את ההתנהגות שלו.
זה עיקרון יחדות של אייזנברג?
לא. לא, לא. זה העיקרון של נקרא אפקט הצופה, זה של נילס בור. זאת אומרת שהמדידה עצם העובדה שאדם פוגש את ההתנהגות של צופה על האלקטרון, אלקטרון יודע את זה והוא משנה את ההתנהגות שלו, וזה נקרא קריסת פונקציית הגל. עכשיו, מה נפקא מינה, מה זה אומר במציאות? הוא אומר, כמו שעכשיו, אנחנו לא רואים שום גל, אבל אם אנחנו פותחים רדיו, אז פתאום אנחנו נשמע מוזיקה, נשמע דיבור. אנחנו כאילו גרמנו לגל להופיע, להיות נמדד, ככה אנחנו לא מודדים אותו, לא רואים אותו. אבל אתה פותח את הטלפון שלך, פתאום אתה רואה, כאן יש אינטרנט, יש כאן, אתה קולט אותו. אז בעולם הפיזיקלי, פתאום הוא כמו נהיה, כמו משהו קונקרטי, משהו ספציפי. הנה, עכשיו תקשיבו, אנחנו כבר בסוף, הוא יגיד עכשיו לכם שעצם העובדה, הנה, הוא אומר, אני חושב, הפעולה של המדידה, או התבוננות, דרך איזה חור אלקטרון עובר, תכף הוא יגיד שהפעולת המדידה, התבוננות, גורמת לו להיות כזה.
Observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently.
שמעתם מה שאמר? אלקטרון decided to act differently. אלקטרון מחליט להתנהג אחרת. כאילו היה מודע לכך שמסתכלים עליו. חומר. הרי מה זה אלקטרון? חומר, מת. הוא יודע שיש כאן תודעה של האדם.
And it was here that physicists stepped forever into the strange never world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing.
הבנתם? הוא גורם לקלאפס של הגל הזה רק על ידי התבוננות. עכשיו, כשאיינשטיין... נכון. כשאיינשטיין שמע את הסיפור הזה פעם ראשונה, זאת אומרת, נילס בור, הוא היה עמום מהתגליצות שלו, והוא רץ לספר את זה לחבר הגדול, המורה שלו, וסיפר לאיינשטיין את כל הסיפור. איינשטיין אמר, זה לא יכול להיות. למה? הוא אומר, לפי דבריך, מה יוצא? שאם אנחנו, אף אחד, לא יסתכל על ירח, אז ירח ייעלם. ואתה מבין שזה שטויות. זה, אתה אומר, דברים שהם לא יתכנו. נילס בור אומר, כן, ירח ייעלם. אם אף אחד לא יודע על ירח, ירח להם. לא, זה לא יכול להיות. צחק עליו גם ככה, נפנף אותו. מאז השיחה ביניהם, עברו 50 שנה בערך. איינשטיין נפטר, נילס בור נפטר. בינתיים מדען אחר, יהודי בשם דוד מרמין, שהוא נחשב אחד המדענים הכי גדולים בתקופה שלו, פתאום פרסם מאמר בירחון שנקרא פיזיקה היום. Physics Today, את אחד הירחנים הכי מכובדים ונחשבים בפיזיקה, והוא כותב שם מאמר שאומר שוודאי נילס בור היה צודק, ואם איינשטיין היה יודע מה שאנחנו יודעים היום, כי ב-50 שנה הללו מדע התפתח, עשו הרבה ניסויים, הוכיחו וכל זה, אז גם איינשטיין היה מודה לבור. ואז שאלו את דיוויד מרמן, אז מה, באמת כאילו, כן, ירח יעלם, אם אין אדם בעולם, לא יהיה, לא ירח, לא כל הכוכבים, גלקסיות, פרחים, צמחים, אגמים, הרים, הכל יעלם, הכל יהפוך לגל. הכל יהיה בעצם במצב של סופרפוזיציה, או במצב, וזה לא... נכון, זה טוב עבור, בדיוק, זאת הכוונה טוב עבור. ואז, עדיין שם פיקפיקו בדבר הזה, ואז מרווין אמר ככה, נכון שנראה לכם את זה עזוי, כל מה שאני אומר, זה נשמע לא, לא ייתכן, לא ריאלי, שמה באמת, הכל, אומר, אז יש לי לומר על זה רק דבר אחד. Shut up and calculate it. זה אומר, תסתום את הפה ותתחיל לחשב. למה הוא אמר את זה בצורה כל כך לא מנומסת? הוא אומר, כי מה אתה פתאום מתחיל לספר, ייתכן, לא ייתכן, אני חושב ככה, לא נראה לי. הוא אומר, יש הרבה דברים במדע, שהדברים הללו הם, יש מושג כזה, קונטר-אינטואיטיביים. קונטר-אינטואיטיבי זה אומר שיש לך אינטואיציה שזה יהיה כך וככה, אבל באמת זה אחרת. למשל, יש לנו אינטואיציה, שהצבע הוורוד הזה הוא צבע אובייקטיבי, זה צבע הוורוד. זאת אינטואיציה פנימית שלנו. אבל כל מי שלמד קצת אופטיקה, הוא יודע שזה ורוד רק כל עוד שיש כאן אור. בחושך זה לא ורוד. זה לא צבע ורוד. זאת אומרת, למה זה ורוד? כי יש כאן חומר שהוא מחזיר צבע ורוד, וכל השאר הצבעים הוא בולע. אבל זה לא. לא ורוד. אתם יודעים, זאת אומרת, בחושך זה לא נהיה, זה לא נשאר ורוד, רק אנחנו לא רואים אותו. לא, הוא לא ורוד. עוד דוגמה. יש שאלה מפורסמת של ג'ורג' ברקלי. הוא שאל אותה לפני 300 שנה בערך, שהייתה שאלה כזאת. זה פילוסוף אנגלי מאוד, מאוד גדול. הוא אמר, אם עץ נופל בג'ונגל, ביער, של מרחק מאות קילומטרים עד לכל בני אדם, אם עץ נופל שם, האם אדם, האם יש צליל של נפילת העץ? מה התשובה? ואף אחד לא שומע, כן? יש צליל? מה אתם חושבים? כן, נכון? או אתה אומר לא, כן. אז ברקלי אומר, לא, לא יהיה צליל. מה זאת אומרת? עץ נפל ולא יהיה צליל? לא, לא יהיה צליל. הוא אומר, איך יכול להיות? הוא אומר, מה שיווצר זה גלים. עץ נופל, הוא יוצר גלים באוויר, גלי קול. והגלים הללו התפשטו בסביבה. אבל אם אין אדם שהוא קולט את הגלים הללו, אז הם יישארו רק גלים. למשל, אם...
זה לא רק אדם, זה גם חיות...
לא, לא. תכף אני... כן, כן, תכף אני אסביר לך. נגיד, אני שם שם פלאפון, עץ נופל, והוא הקליט נפילת פלאפון, את נפילת העץ. הקליט את זה. האם יש כאן צליל? לא. מה שזה, הגלים הללו, הם נשארו ברמה של אלקטרומגנטים. תנועה אלקטרומגנטית, זה מה שיש פה. ואם אין לי פה רמקול, יש כאן צליל, אני מחזיק אותו ביד. בצורה של אלקטרומגנטים, אין צליל. מתי זה ייווצר צליל? כשאני אפעיל אותו או דרך הרמקולים או בצורה אחרת, ויהיה אדם ששומע את זה וקולט את זה בתור צליל. אם אין אדם, יהיו גלים אלקטרומגנטיים. מה שאנחנו קוראים היום צליל, זה פועל יוצא של תודעה שקולטת מציאות. בלי תודעה אין צלילים. זה מובן מה שעכשיו הסברתי? אני אגיד לך עכשיו, shut up and calculate it. נו, נו, שמה, למה כן יש צליל? הוא יקלוט רק גלים. הוא לא יקלוט... הוא ישמע... עכשיו, אתה שומע בום? הרי יש כאן בחדר עכשיו, אם אני עכשיו אפעיל תוכנה מיוחדת, דרך אינטרנט, אתה תשמע בום. נכון? ואם אני לא מפעיל, אתה שומע בום? לא.
העניין הוא שהמונח צליל זה אינטרפרטציה של אוזן אנושית על הפרעה שיש באוויר. יש הפרעה באוויר, אצלך באוזן זה מתקבל להפרעה, עובר עיבוד של המוח, המוח אומר לך צליל. זאת אומרת, צליל זה הפירוש של המוח שלך להפרעה באוויר. כשאין לך מוח שם, אין בן אדם... יש רק הפרעה באוויר. הטלפון קולט, הממברנה של הטלפון קולטת את ההפרעה באוויר, שומרת את זה בסטורג' דיגיטלי, ועושה פליי, הוא משחזר את אותה הפרעה באוויר, שמגיעה לאוזניים שלך, עכשיו הוא שומע צליל.
כן, דיאץ?
לא.
לא.
צליל זה פרשנות של המוח שלך. אם אין שם מישהו שהמוח שלו מפרש את זה כצליל, אין צליל.
אבל הבנת, אתה כן תשמע את הרעש שהיה שם.
יש הפרעה באוויר, הפרעה באוויר
קיים. הפרעה באוויר, זה הכוונה, זה אני קורא לזה.
גלים, לא. אתה תשמע גל, אתה לא תשמע את זה. אם אין אדם, אולי ככה נגיד, אם יש שם אדם, אבל הוא חירש, אין צליל. מה אתה קורא צליל, נגיד, זה יחד בבעלי חיים. אם אתה עכשיו אומר שם, במקום צליל מישהו צועק, הצילו! בעל חיים. קולט את זה? הוא לא קולט העיקה, הוא לא קולט. הוא קולט בו 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 בו. רק אתה יודע שזה הצילו. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מזה? למה זה כל כך חשוב להבין צבעים, צלילים, חומר פיזי? למה זה כל כך חשוב להבין לנו את כל זה? זה כדי ללמד אותנו שהמציאות היא לא אובייקטיבית. מה שאנחנו חיים בעולם זה פועל יוצא של מה שאתה עושה פה בעולם. לא רק מבחינה פיזיקלית, שאתה יכול לגרום שהעולם הזה יש שם איזון אקולוגי או התחממות הגלובלית, או שאתה תפוצץ אותו עם הכוח גרעיני, לא. רוחני, מוסרי, מוסר של אדם, משפיע על העולם. אני רוצה להראות לכם, יש את זה, שנייה אחת. רגע, רגע, רגע. איפה כולה?
אוי, אין.
רגע. אוי, אני לא מוצא... צילמתי לכם דפים על זה. הנה הם פה. ככה. אומר, תסתכלו אצלכם במקור, רגע, כן, מקור ארבע, אומר רב קוק, ההתגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשפת חיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שכלו על ההוויה, על כל היש, זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. רחוק רחוק מאוד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה הזו אינה כל ערך באמת. יש לזה גם רמז גם בתורה. תסתכלו מקור חמש, וכל שיח השדה טרם היה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. על מה זה מדובר? אתם זוכרים הרי שזה כבר פרק ב' של בריאת העולם. בפרק א', מה כתוב? שאדם נברא ביום השישי, אבל לפניו היו צמחים, חיות, הכל היה. דגים, ציפורים, הכל. אבל בפרק ב' של ספר בראשית, הוא מתחיל מזה שאין כלום, אין שום דבר בעולם. ולמה אין שום דבר בעולם? כי אדם, עין, לעבוד על האדמה. עוד פעם, בואו נקרא את זה, עוד פעם, מקור חמש. וכל שיח השדה טרם היה בארץ, וכל עשף השדה טרם יצמח. למה? אומר על זה רש"י, ומה הטעם? לא, למה, מה הטעם? כי לא המתיר השם את הגשם. ולמה לא המתיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של הגשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם והתפלל אליהם וירדו ויצמחו האילנות והדשנים. מזה אומרת הגמרא, אין את זה פה, אבל אני חושב שזה גמרא בראש שנה, היא אומרת שכל ההוויה, כל הצמחים, הכל הכל, הם היו על פתח הקרקע, כביכול, כן? מה זאת אומרת, פתח הקרקע? אם נגיד מישהו בא והיה חופר שם באדמה, היה מוצא שם משהו? לא, פתח הקרקע כוונה לפני שזה בכלל מופיע, זה על פתח המציאות. למה? כי אין הכרה, אין אדם שהוא מכיר בטובתן, אין אדם שיודע את כל זה. זאת אומרת, שגם פה לפי רש"י, תורה, חז"ל, ללא תודעה אין כלום. אז מה נברא? לפני שהיה אדם, רמב"ן קורא לזה תוהו, תוהו ובוהו. הוא אומר, אותו ביטוי שמה שחזל, מה שתורה אומרת, שהארץ הייתה טוב ובואו, אז דבר הזה, הוא אומר, בעצם, זה מה שיוונים קוראים לזה חומר יולי, זה חומר שהוא, כמו שראינו, הוא חומר אמורפי, הוא כמו שצליל ללא, זה תזוזת של, של הגלים, ללא מוח, זה תנודה באוויר, זה כלום. על זהו, זה כתוב רק בפרק א', בפרק ב' כתוב הפוך, שכלום, שום דבר לא היה, ורק מאז שנברא אדם, אז נברא הכל. אדם הוא היה הדבר הראשון שנברא. הנה פה, בפסוק הזה, משהו לפניכם. זה לא רק ירח ושמש. הכל, גם צמחים נבראו ביום שלישי. ועופות ודגים ביום חמישי. ותנינים גדולים, כלומר דינוזאורים, יום חמישי. ורק, אבל הם כולם היו במצב של סופרפוזיציה. זאת אומרת, הם היו במצב פוטנציאלי. לא יצאו לפועל. הם לא היו קיימים פיזית. אומר הרב קוק, תסתכלו מקור, סליחה, אולי לפני הרב קוק, בואו נראה את רמב״ם. רמב״ן אומר ככה, החומר הזה שנקרא היולי, נקרא בלשון הקודש תוהו, והמילה נגזרת מלשון בתוהה על ראשונות. תוהה הכוונה שהוא מופתע, מפני שאם בא אדם לגזור לו שם, זאת אומרת קורא לו משהו ספציפי, מכנה בו, מגדיר אותו, תוהה ונמלח וקורא בשם אחר. כאילו לבש צורה שיתפוס בה שם כלל. והצורה הנלבשת לחומר הזה נקראת בלשון הקודש בואו. עכשיו בואו נתרגם את זה לדוגמה שלנו עם, עם הצליל. של יער, של העץ שנופל בג'ונגל. הוא אומר, היה שם משהו? כן, היה. מה זה? תוהו. אבל הופך לצליל רק כשאדם מלביש בו את הצורה. ומה שאנחנו קוראים, שאדם נותן שמות לבעלי חיים, זה אותו עיקרון. כל בעלי חיים, הכל שם, כולם נמצאים במצב איולי, מצב אמורפי. אדם בא, קולט אותם, ואז הם מקבלים צורה מסוימת. אומר על זה, כמו שאמרתי קודם, הרב קוק, אומר את זה, תסתכלו אצלכם, זה במקור 7 א'. נשמת האדם בהרחבתה, כוללת היא בתוכה את נשמות הפרטיים של כל הברואים כולם. כל מה שנברא, זה הכל נמצא בנשמתו של האדם. וכל נפש חיה ניצוצו מהאור האבוקה הגדולה הכללית נשמת האדם. רק למרית עין, כל מין וכל פרט הוא מצוי בפני עצמו, כלומר קיים באופן אובייקטיבי. אין דבר כזה מציאות אובייקטיבית ללא אדם. וירח לא יהיה קיים אם אין אדם. עכשיו מעניין שהדוגמה לזה יש... אני אמרתי לכם את זה בשם ג'ורג' ברקלי לפני 300 שנה. אבל אותו עיקרון קיים כבר בגמרא, אצל חז"ל, העיקרון הזה כבר כמעט 2,000 שנה, כן, נמצא אצלנו. זה תסתכלו אצלכם בגמרא, במסכת ראש השנה, מקור 8, אומר רבי יוחנן, כל הלומד תורה ואינו מלמדה, דומה להדס במדבר. כן? כלומר, יש הדס שהוא צומח במדבר. האם יש לו ריח? מה אתם אומרים? אתם מבינים? לפי מה שעכשיו למדנו, אין ריח בהדס שהוא במדבר. אין שם ריח. מסביר את זה מהר"ל, אצלכם במקור 8א, להדס במדבר, אין אילן יותר נאה כמו הדס, שעשוי לריח וחביב ומקובל על הבריות מאוד, וכאשר הוא במדבר, אין מקובל על האדם, והוא לבטלה. וכן, הוא מי שלומד תורה ואינו מלמדה. ונפקא מינה שבאה לומר כי עיקר התורה היא השכל. זאת אומרת, שכל כוונה אצלו זה רוחניות, זה ההתפשטות, זו הכוונה. זה ידוע, מונח אצלו מהר"ל, שכל זה רוח. כי השכל מטבעו משפיע לכל לכל, לפי שאין לשכל גבול, כמו שיש לחומר, רק השכל הוא משפיע לכל. ואם אין לו, אם הוא לא מלמד, אם הוא לא מגלה את מה שהוא לומד, אז הוא כמו הדס במדבר, כמו עץ שנופל ביער ואף אחד לא שומע את הצליל.
נשמע שזה לא קיים, זה רק נשמע כאילו אף אחד לא נהנה ממנו, לא? זה כן קיים.
מה פירוש קיים? מה פירוש כן קיים? מה פירוש קיים? שמה?
שזה כן קיים במציאות, כן יש ריח, פשוט זה בזבוז של התורה.
יפה. אז בוא ננסה לחשוב ביחד. איך אתה מגדיר קיימות של משהו? כל קיימות, נגיד, הדבר הזה הוא קיים? קיים. איך אתה יודע?
כי אני רואה אותו.
זאת אומרת, הוא משפיע עליך. המושג קיימות זה רק כשהוא משפיע. אין השפעה, אין קיימות. זאת אומרת, זה בעצם מה שפה מהר"ל ניסה להסביר. אז לפי עכשיו מה שאנחנו למדנו, לאדם יש פה תפקיד בלתי רגיל, מה שאנחנו עושים פה במציאות. אנחנו הולכים וקובעים איך העולם שלנו ייראה, מהו, מיהו. ואותו דבר גם תורה. מה הפירוש שאנחנו לומדים תורה? כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מוציאים אותה מהיעדר להוויה. אם אין מי שילמד תורה, מה יקרה? אין תורה? ועל זה אומרת הגמרא, אז בשאלה, מה שאתם מכירים את זה, שהקדוש ברוך הוא שואל את רצונכם לקבל תורה, לא, כן, אז אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו. כל העולם חוזר לתוהו. למה? הוא עכשיו מפחיד אותנו, מעמיד עלינו הר כגיגית, ואומר, עכשיו יהיה פה קבורתכם, כאן תהיה קבורתכם. לא. זה לא עניין כאן, הוא לא מכריח אותנו, כמו ששם אומר אחר כך רבי יהודה, כן, שזה מודעה רבה לאורייתא. שזה מבטל את המשמעות של קבלת התורה. הוא אומר, לא. כשאין, אם אין מעמד הר סיני, אז לעולם הזה אין משמעות. מציאות כולה היא תהיה חסרת משמעות. לא שאני ארוג את כולכם עכשיו, אלא הכל יהיה שוב פוטנציאלי, טוב, אם אין תורה. וגם תורה עצמה, התורה הרי היא קדמה לעולם שם תף חף, שם וו דורות, גם לתורה אין משמעות, אין מישהו שלומד אותה. אומר על זה רב קוק, מקור 9, עניין תורה לשמה, זאת המשמעות של מילה, אתה לומד תורה לשמה, לשם התורה. כי מציאות החוכמה היא רצון השם יתברך שיהיה בפועל, והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר לחשוב. ואין החיסרון כי אם מצדנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין אנו מכירים את עניין גדול וחזק לעילוי מציאותה. וחוכמת התורה הרי היא הגילוי אלוקי כפי רצונו יתברך, הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. והנה, כל הלומד תורה ומוציא מן הכוח אל הפועל את מציאות החוכמתה מצד נפשו. מה זאת אומרת? איך שאתה לומד תורה, אין אף אחד בעולם שיכול ללמוד אותה כמוך. יש יותר חכמים ממך, יותר ידענים, יותר עמוקים, יותר קדושים ותיאורים, הכל יותר, לא כמוך. הרי כל אחד מאיתנו יש לו קליטה ספציפית, פרטית, אישית שלו. ואיך שאתה לומד תורה, אף אחד לא יכול ללמוד אותה כמוך. כמו שאתם יודעים, מבחינה פיזיקלית, אין אף אחד בעולם שרואה את הצבע הזה כמוך. יש לנו מכנה משותף, אנחנו כולנו קוראים לזה ורוד, אבל אצל כל אחד ורוד משלו. אתן לכם דוגמה. כמו שיש לנו תווי אצבעות, שאין עוד מישהו עם כאלה תווי אצבעות בכל מי שהיו בעולם עד עכשיו 80 מיליארד איש בערך. מבריאת העולם עד היום בערך חיו פה 80 מיליארד איש, לכולם תווי אצבעות שונים. עכשיו, וזה וכפול 10, כן, כפול 20. הכל מיוחד ספציפי שלנו. אז כמו שתווי אצבעות שלנו הם אינדיבידואליים, פרטיים, אישיים שלנו, ככה זה גם רשתית בעין היא אינדיבידואלית. אין אף אחד בעולם שיש לו אותה רשתית. ואיך אני עכשיו רואה את הצבע הזה? דרך עין שלי, אור משתקף פה, נכנס דרך עין של דרך אישון, והוא משתקף אצלי על הרשתית של עין, ואז מרשתית של עין יש אחר כך היפוך, והוא שולח למוח מידע, אינפורמציה, שאני עכשיו רואה אותו. זאת אומרת, זה מתיישב אצלי על הרשתית, והרשתית היא כמו תווי אצבעות, היא אינדיבידואלית, אין אף אחד בעולם שקולט שיש לו אותה רשתית. זאת אומרת, כולם רואים את זה שונה. אז אם אתם עכשיו, מי שלא מומחה, רואה הרבה תווי אצבעות, אומר, לא, כולם אותו דבר, כולם דומים. נכון, כי אתה לא יודע להבחין, אבל מי שיודע, יודע שאין שתיים זהים. אז ככה זה גם את זה. כולנו רואים ורוד, אבל כל אחד והוורוד שלו. כמעט כמו בפוסט-מודרניזם, שהם אומרים, כל אחד והאמת שלו, כן? אז ככה זה גם הפיזיקלית.
זה הרב, אדם שעושה השתלת רשתית, הוא פתאום רואה צבעים אחרת?
קצת אחרת, כן. נכון. אתם מבינים את התופעה המעניינת. אז אנחנו בעצם ככה, כמו שברשתית וצבע, ככה אנחנו גם קולטים את התורה. ואיך שאתה קולט תורה, אין אף אחד בעולם שקולט אותה ככה. וכשאתה לומד תורה, אתה מוציא אותה מן הכוח לפועל דרך הרשתית שלך. ולכן אתה מגדיל לימוד תורה. ובזה אנחנו נסיים. בואו נקרא את המשפט האחרון הזה, מה שעכשיו הרב עומד להגיד, מה שעכשיו אמרתי לכם את זה. והנה, אנחנו במקור 9 בשורה 3, באמצע. והנה, כל הלומד תורה, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה של התורה מצד נפשו. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מהתחברות לנפש אחרת. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, דרך הישר הוא שילמד אדם מצד אהבתו את אור הגדול שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו, שיגדיל יותר, שיגדל יותר ויותר. ומכל שכן לחדש בתורה שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. כלומר, שמתם לב למשפט אחרון, כמובן שגם כשאתה מחדש משהו בתורה, זה אור כפול, אבל אתה לא מחדש, סתם אתה אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ, זהו, אתה מגדיל את התורה, דרכך, איך שאתה קולט את זה, אף אחד בעולם לא קולט. ואם אתה מחדש, אז זה עוד קומה, אבל גם אתה לא מחדש. וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים תורה לשמה. זהו, נעצור כאן.